ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש הרבה סיפורים מופתים על הבעל שם טוב, על ניסים שנעשו לכם. אלה סיפורים שאנחנו נמנענו בדרך כלל מלהביא אותם. למה? כי זה דברים שצריך לגדול עליהם. מי שלא גדל בבית חסידי, ובן, נוחתים עליו עם איזה סיפור מופת של הבעל שם טוב, אז הוא לא יקבל את זה כל כך, כן? אני מדבר פה על תקופת הנביאים, שהיו ניסים גלויים, כמו שהיה בתור, תקופה מאוחרת. לכן אנחנו נמנענו מלהביא בדרך הסיפורים כאלה. אם אתם זוכרים, רוב הסיפורים שהבאנו זה סיפורים שיש בהם עושה להסכל איזה רעיון לחיים. ואני רוצה רק להקדים עוד דבר. מקובל עלינו הדברים שאמר הרבי מקוץ בנושא של סיפורי מופתי. הוא עצמו לא אהב סיפורי מופתי, הוא תמיד היה אומר התותו מופתי באדמת נחם, לא אצלנו. אבל הוא אמר ככה: מי ש מאמין לסיפורי מופתים פטי, אבל מי שלא מאמין שזה יכול לקרות הוא כקורס. אתם מבינים מה יש בנוסחה הזאת? הוא אומר, צריך לקחת איזה פרופורציות. אתה לא יכול לבוא להגיד וואו, כן, מספרים לך שזה קרה ושם אתה לכם, אי אפשר ככה לעשות. מצד שני, אתה בהחלט יכול להאמין שדברים האלה קרו וקורים אצל גדולי עולם כאלה כמו הבעל שם טוב והחסידים שלו. עכשיו אנחנו פה כן מביאים סיפור, אני נמנעתי מלהביא את הסיפור הזה עד עכשיו בגלל זה, אבל עברתי על זה בין הזמן ואמרתי יש פה משהו. מה יש פה? על פניו זה סיפור מופת כזה, כן, אבל זה לא בדיוק סיפור מופת, זה סיפור שיש פה מהלך שמאוד מאוד יכול להתחבר גם לרציונל שלנו. אני מדבר פה אנשים רציונליסטיים, הם לא מאמינים בדברים כאלה. אנחנו באיזשהו מקום כולנו, אני חושב, נמצאים בתוך כמה עולמות, נכון? כולנו גדלנו בחינוך של תרבות המערב ורציונליסטית, עשינו תרבות, אבל גם אנחנו מתוודעים לתורת החסידות. הסיפור הזה הוא מסור סיפורים שזה מופת על הגבול, שאני חושב שלדעתי, אם אתם שואלים אותי איזה סיפור מופת כדאי ללמוד אותו, כדאי לספר אותו, אחד מהם זה הסיפור הזה, ולמה? מכיוון שהוא שווה לב. ולדעתי, אם אתה שואל את עצמך הוכחות אי אפשר להבין, זה באמת אין הוכחות, אבל מבחינתי, לדעתי, לעניות דעתי, אחת ההוכחות שכן אפשר לציין אותן זה האם אתה מזדהה עם הסיפור, האם הסיפור שווה את לבך, האם הוא מלא חן ויופי, כן? זה לדעתי סממן מאוד מאוד חשוב לזה שאתה יכול להזדהות איתו במה שקרה. אז בואו נראה עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, בואו נקרא אותו בפנים, כמה שנספיק נספיק. אצל בעל בית מרזח אחד היו עוזרים נער ונערה יתומים שגדלו, עלה בדעתו להסיעם זה לזו, וגם הם הסכימו, אך צריכים היו כסף לצורכי החתונה וכיוצא בזה. ובעל בית המרזח היה איש טוב, וייתן להם את הכסף הדרוש. כן? הסיפור כבר פותח במשהו שמאוד נוגע ללב, יתום ויתומה. ובעל חסד גדול, כן? שהתמזל מזלם, גדלו אצל בעל בית מרזח, בעל חסד, שממש תמך בהם וכו'. כן? זה כבר התחלה של הזדהות כזאת. ויסעו הזוג מהכפר אל העיר הסמוכה לערוך את קניותיהם, וכשבאו לעיר שמעו רעש וסיפרו להם שישנה משפחה שלא שילמה לפריס דמי שכירות, ולכן מבלים אותם לבור כנהוג. אני לא יודע אם אתם מכירים את אחד מהעינויים שהיו מענים את היהודים המסכנים, שממש לא היה להם, היה להם פת, הגיעו לפת לחם, ויש את הפריץ, כן? את הפריץ לא מעניין שום דבר, ואם יהודי לא היה משלם לו בזמן, היה משליך אותו אל הבור, הבור זה בית כלא, כן? משהו בלי חלונות נורא בעיות, כן? והם, הזוג הזה, הולכים להתחתן, יתום ויתומה. פתאום הם מתוודעים, הם רואים, שומעים איזה רעש, אומרים, כן, יש פה משפחה מסכנה ששלחו אותם לבור. נחמרו רחמיהם של החתן והכלה על בני המשפחה, ויתנו להם את כל כספה. זה מעשה, אומרים, מיוחד במינו, כן, הירואי כזה. הם צריכים את הכסף לחתונה, אין להם הורים, אין להם גב, כן? נתנו להם כסף שמתחתן, אבל יש יהודים במצוקה, כל הכסף נותנים להם, כן? ושהיה מתאים לסכום אותו היו חייבים בני המשפחה לפריץ. בדיוק, אם תרצו, תראו בזה גם איזה סימן מסוים מן השמיים, כן? בדיוק הסכום שהם היו צריכים של החתונה, זה הסכום שהספיק להוציא אותם מהבור, את המשפחה הזאת, כן? ויבדו מבור שחר. אחר כך חזרו אל בעל הבית שלהם ואמרו לו שליסטים גזלו את כספם. ולמה הם אמרו לו, לא אמרו לו את האמת?
הם תצבן עליהם.
מה? הם תצבן עליהם. עכשיו זה שוב סממן נוסף שמבחינתי יכול לעוד פה לעזור להזדהות עם הסיפור הזה, כן? הסיפור שהוא לקוח מתוך החיים, מתוך אירועים חיים שאנחנו מכירים אותם מהסביבה שלנו. צורך של בן אדם לפעמים לא להגיד את האמת, למה? מכיוון שהוא צריך להיות חכם, כן? מה? נתתי לכם כסף, מה אתם ככה? בסדר, אבל הוא היה רחמן, אומרים לו, גנבו לנו, אז הוא נתן להם עוד פעם. ויקבעו את מועד החתונה והזמינו יהודים מהסביבה לחתונה. כשעה לפני החופה הגיע לפתע עגלה ובא יהודים בעלי הדרת פנים, תלמידי חכמים. היו אלו מורנו הבעל שם טוב וכמה מתלמידה. כמובן שכשיש סיפור כזה נוגע ללב, הבעל שם טוב בתמונה. נשאלו איך הבעל שם טוב ידע, זה לא שאלה. או שידע באורח קודשו, שדברים כאלה שאר עוברים לבעל שם טוב, אבל הוא בא עם החבריה שלו, כן? עם החסידים שלו. יש חתונה של יתום ויתומה, אז מי השושבינים של החתונה? הצדיקים, בעל שם טוב והחסידים. עכשיו תשימו לב מה קורה עכשיו. כשהגיעו, אמר הבעל שם טוב לחתן, אני הדוד שלך, אני דודך. מאחר ששמעתי שהיום הוא יום חתונתך, באתי להשתתף בחתונה. למה הדבר הזה גם כן מעורר, נוגע לו לעורר החיים? כן. יתום ויתומה, השם טוב הוא אבא של כולם, מה?
אנשים הכי פשוטים פתאום גדול הגולה.
אבל הוא אומר, אני אבא שלהם. מי אם לא אני אבא שלהם? אני הדוד שלך, זה לא אמר אבא, אני הדוד שלך. ומאחר ששמעתי שם אמרה, באתי להשתתף בחתונה. אחר כך אמר אחד התלמידים, אני דוד הקלה. ותלמיד אחר אמר, אני בן דוד החתן. וכך הציגו עצמם שאר התלמידים כקרובי הזוג אשר באו לקחת חלק, אני חושב, זו מילה לא ברורה לי.
הרב, אבל אלה לפי שאומרים ש... לפי אלה שאומרים שלא היה ניסים של האדמו"רים, אז מה אומרים לזה? איך הבעל שם טוב פתאום ידע שהם מתחתנים?
אני אומר, זה מה שאמרתי, זה לדעתי סיפור שקל מאוד להזדהות איתו. אתם מסכימים איתי? כי זה סיפור נוגע ללב, סיפור שככה מתאר איזה חסד, כן, חסד אמיתי, יתום ויתומה. יתום ויתומה זה דבר שנוגע ללב. בעל שם טוב, אחד הדברים הכי חשובים לו היה לשמח חתן וכלה יתומים. הרבה סיפורי חסידים על העניין הזה. זה דבר שאין התנגדות, אף אחד לא יכול להתנגד לדבר הזה. אבל מה יפה פה בסיפור? איך הם עושים את זה? רואי, אני הדוד שלך ואני הבן דוד שלך, מה? אנחנו הולכים על קרובי משפחה, לבדוק בציציות. תראה, הקרובים, כל ישראל חברים, כל ישראל אחים, אני יודע, יש כל מיני ביטויים.
זה המסר שהוא רוצה להגיד.
אני רוצה להראות את ההזדהות עם יתום ויתומה. מה זאת אומרת? אני בן המשפחה שלו, זה. אתה מבין? בלי קשר לשאלה של המופת, זה דבר נפלא, לדעתי, התיאורים האלה פה. הם עושים את זה. היום מדברים הרבה על זרימה כזה, שזה זורם כזה, כן? לא מין דבר מעולץ, דבר כבד, לא מעולץ. כל כך זורם בצורה כל כך יפה, התיאורים האלה. איך הם באים, תארו לעצמכם, תדמיינו לנפשכם, איך זה היה נראה בשטח שם. באים החסידים, הרב, כן, הכל בצורה כל כך טבעית, וכל אחד אומר, אני הדוד שלך. כמובן הכוונה היא, זאת אומרת, יש לכם קרובי משפחה, זה אנחנו. אוקיי. אבל יש עכשיו שלב נוסף. שהכריז או מכריז על המתנות, אתם יודעים שהיה נהוג שהיו מכריזים כל אחד איזה מתנה הוא נותן.
זה מבייש, מה פעם היו עושים ככה דבר כזה?
אני לא יודע, תראה, לא יודע מה הטעם לזה. כמו שהיום עושים, הם מוכרים עליות לתורה, כן, לשמחת תורה.
שההורים לא התקמצנו.
כן, אולי, כן, אולי אם אתה כל אחד, נכון, אז אם אדם יודע, מודיע כלפי חוץ, אז הוא לא יכול לתת איזה... קיצור, זה היה המנהג כנהוג בימים ההם. שאל את הבעל שם טוב, מהי המתנה, מי זה המכריז? מה המתנה שאתה נותן? היום הבעל שם טוב, אני נותן להם את הכפר של הפריץ. טוב, זה אחד הדברים המוקשים הראשונים שיש לנו פה, שם טוב נותן את הכפר. ויצחקו כל הנוכחים בסופם שאין לו מה לתת, ולכן הוא מתלוצץ כדי לשמח את החתן ואת הכלה. עכשיו אני אומר לכם, זה מבחינתי עוד ראיה נוספת. כן? הסיפור הרי לא מתעלם מהעובדה שיש פה איזה משהו דמיוני, נכון? אז הסיפור אומר, נכון, כולם צוחקו על הבעל שם טוב, מה אתה אחיז הכרזות כאלה שאין להם שחר? ואז כאן חשבו, אתה אומר את זה בטח בגלל שאין לך מה לתת, אז אתה מתלוצץ עלינו. טוב, בסדר, הלאה. קם אחד התלמידים ואמר להכריז שהוא נותן לזוג הצעיר במתנה את הריחיים של הפריץ. תלמיד שני נתן את הנהר, השלישית, היער וכיוצא בזה. כך צחקו כולם צחוק גדול וירימו כל ששון וכל שמחה. שוב, תכניסו את עצמכם לתוך האווירה הזאת, תנסו לראות את זה. כמה זה מלבב, כן, חתונה של יתום ויתומה, כן. זה דבר, דבר באמת נפלא, כן? אחד ההזדמנויות, כן, להוכיח את החיבור הזה בין יהודים, זה במקרים האלה כשאין קרובי משפחה. אז כולנו קרובים שלו, כולנו קרובים שלו, וכולנו מתנדבים. אבל יש פה דבר מפליא עוד יותר, איזה מתנות הם, הם פה מציעים, וזה נראה ממש דבר דמיוני, דבר חסר שחר, כן? אבל כמו שאמרתי לכם, המבחן מבחינתי זה החינניות של הסיפור. אני שובט לי בין אמת המזדהים. מבחינתי, אני מאמין באמת באמונה שהסיפור הזה יתרחש לאמיתו כמו שהוא מתואר פה. אבל למי שמפקפק, אז אני אומר, תשימו לב לנקודות האלה. הצורה שבה מסופר הסיפור, כן? כמה חן יש בזה, כן? הכל בבדיחות הדעת, הכל בזרימה כזאת. קיצור, זמן קצר אחרי החתונה הציע בעל הבית לזוג הצעיר לפתוח בית מרזח משלהם באחד הכפרים. שוב, הבעל בית מרזח, שגם כן היה בעל חסד גדול, כן, שנתן להם את צורכיהם לחתונה, הוא ממשיך.
הוא היה כזה ש... עשיר גדול שהוא ככה חילק כספים.
אנחנו מניחים שהוא היה קודם כל בעל חסד גדול. כי אם עשירים מקמצים, אמרה, זה שהבן אדם עשיר זה לא אומר שהוא יתרום. אבל נגיד שהיה לו כסף, אבל הוא גם ידע לעשות חסד עם הכסף שלו. והוא ממשיך, אפילו אחרי שהתחתנו, יכול היה להגיד להם, גמרנו, התחתנתם, זה כבר לא אחריות שלי. לא. אני רוצה עכשיו לדאוג לכם גם להמשך, ואני אומר לכם, תראו, תפתחו בית מרזח ואני אעזור לכם בפתיחה של העסק. ואכן כן עשו. עבור זמן קצר, תשימו לב כמה דברים אנחנו מקבלים מהצד. סיפור, זה חסד אמיתי, כן? זה לא שאתה מחכה לרגע שתוכל להתפטר ממנו, כן? אתה מלווה, אתה ממשיך, אתה עושה כל מה שאתה יכול לעשות כדי לעזור, כן? הדברים הקטנים האלה של הסיפור זה גם כן דברים גדולים. עבור זמן קצר והנה באחד הלילות דופקים בדלת ביתם לזוג הצעיר, שהם הלכו ליער ופתחו בית מרזח, כן? אחרי החתונה. תום, דופקים בדלת, פתח הצעיר את הדלת, והנה גוי עומד בפתח ומספר לה, אני עבדו של פריץ אחד גדול ועשיר. יצאתי עם בן הפריץ לצוק צייד, והנה כאן בקרבת מקום נפל אדוני עם הסוס הרתום לעגלת החורף ותוך בקעה עמוקה מלאה שלג, ואינני יכול להוציאו משם. בראותי אור בביתך באתי אליך בבקשה שתעזור לחלץ את בן הפריץ מן השלג אותו ואת הסוס. שוב, סיפור, לא סיפור דמיוני, כן? פריץ נופל לתוך השלג. דרך אגב, כשבן אדם נופל לתוך השלג, אז זה לא כמו שהוא נקבר בחול, כן, שאז דקות ספורות ולך, כן? בשלג הרי יש דברים, כן, אפשר עוד לנשום שם. וזה אומנם זמן שצריך לרוץ איתו ולמהר, אבל זה פריץ, אל תשכחו, זה לא יהודי. ואז האברך הזה...
אם יהודי הוא היה עוזר לו, פריץ, למה שהוא...
פריץ זה בעייתי, הרב גינסבורג, אני מתייחס לעניין הזה, שהרי כתוב על גבוהים, שזה מאחד מהדברים מעלים ולא מורידים, לא מעלים, מורידים ולא מעלים, הדילוגים, אם מותר לפקח את הגול, את הגל בשבת על גוי, זו שאלה הלכתית לא פשוטה.
אה, זה בשבת?
לא בשבת, לא מעלים גויים, כן? הגויים מושחתים, יש לנו הרבה חשבון עם הגויים, זה הלכה לא רק בשבת, זה חומר בשבת, כן? אבל נעזוב את זה כרגע, הרב גזבו, אני רק רוצה לרוץ עם הסיפור. עכשיו, אני לא יודע למה פתאום הנער והנערה הופכים להיות אברכים, אני לא יודע, זה חידה בשבילי. איך זה נכנס פה, האברך? וככה אברך פנס גדול, עטים וכלים נוספים לחסום, הלך עם המשרת ורצו מתוך השלג את הסוס, העגלה ובין הפריץ, והיו לו חמים לשתות וכלים גדולים שקיעו מיטה לישון. למחרת בבוקר נסו בין הפריץ ומשרתו, והנה בבית הפריץ רעש גדול, שלח כמה אנשים לחפש את בנו, ועכשיו הוא חזר איתה שמחה גדולה, ניצל ממוות. מיד הזמין הפריץ רופא שאמר שהבן צריך לשכב כמה שבועות, שעברי בין הפריץ לגמרי, ערך הפריץ משתה גדול והזמין את כל מה קרה בפריצים, וישלח לקרוא לאברך שהציל את בנו. הוא ידע שהיהודי הזה, היתום הזה, הציל, וכתוב ליבם ביין התחילו לחלק מתנות למציל. הפריץ אמר שעקב בצילו את בנו נותן לו מתנה את הכפר. סביר להניח שהיו לו כמה כפרים כאלה, כן? כל אחד מהפריצים שהשתתפו בשמחה נתן לו את כל מה שהבטיחו לו הבעל שם טוב ותלמידה זרה. אחד נתן לו את הנהר, שני נתן לו ריחיים, שלישי נתן לו יער וכך הלאה, והאברך נעשה שם. היה זה מתן ספרם של הזוג הצעיר שפדו שבויים מכספם, והבעל שם טוב ראה בעיניו הקדושות והמהירות של הזמירות שהוא בא לשלם להם את ספרם. אז נעזוב את זה כרגע, אנחנו צריכים לחזור אל הסיפור וקצת להעמיק בו, אבל מבחינתנו תראו את הרצף, המידה כנגד מידה. אתם מבינים? מצד אחד סיפור מופת, אבל הסיפור הזה בגדול, אני לא יודע, אתם מרגישים? חברים לעניין הזה? כן? לכן אמרתי, יש סיפורים ויש סיפורים, זה אחד הסיפורים שלדעתי, פשוט אם אתה מספר אותו בצורה נכונה ואתה מרגיש את הרגישים נכונים, זה סיפור. לא צריך להיות מאמין גדול בשביל לראות, יש הרי כללים של מידה כנגד מידה וכן. פה זה התגשם ממש. אבל בעזרת השם, עכשיו השאלה אם אתם רוצים לשמוע את הדברים ולהביא את זה בכלל להגרה, כי זה רק שלב א', כמו שדיברנו. שלב ב', אנחנו רוצים להיכנס לתוך הדברים שהרב גינזבורג עושים. אז בסדר, אז תשאירו את זה אצלכם, תביאו את זה אתכם, לא תשכחו טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.